Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
ברוכים הבאים לעוד פרק של עושים היסטוריה, והפעם איגרוף, טירוף ותה של ארבע אחרי הצהריים על ההיסטוריה של ביג בן. לפני שנתחיל, שני נושאים. ראשית, אני מחפש עורך או עורכת לשונית לתוכנית הזו. אם אתם אוהבים את השפה העברית, אם אתם בקיאים בחוקי הדקדוק ואם מפריע לכם, באמת מציק לכם כשמישהו אומר שתי שקל, אני מזמין אתכם לשלוח אליי מייל לכתובת run.levy@gmail.com. זו ההזדמנות החד פעמית בעצם שלכם להיות חלק מההיסטוריה של הפודקאסטינג בישראל וחלק מהקהילה ההולכת וגדלה הזו. אני אשמח לשמוע את ממכם ולקבל את עזרתכם. דבר שני, גם אני בסופו של דבר נכנעתי לכוחות הרשע והצטרפתי לצד האפל. כן, גם אני פתחתי חשבון בפייסבוק, ובאותה הזדמנות פתחתי גם קבוצה חדשה המוקדשת לעושים היסטוריה. אז אם גם אתם מחלים את זמנכם לריק בפייסבוק, הצטרפו לקבוצה שלי ותוכלו למצוא שם אנשים אוהבי היסטוריה ומדע כמותכם, וכמובן לשלוח אליי הודעות, נשיקות, חיבוקים, בעיתות קארטה ועוד כל מיני דברים כאלה שכבר קיבלתי בפייסבוק. ולמי שלא מכיר את פייסבוק ולא מבין על מה אני מדבר, זה בסדר, לא הפסדתם שום דבר. אם כן, הבה נתחיל בפרק של הפעם. ישנם כמה מבנים ובניינים בעולם שמזוהים באופן מוחלט ומיידי עם המקום הוא, העיר שבו הם נמצאים. בעיר ממוצעת יש המוני בניינים ובתים, כך שכדי לזכות בהכרה שכזו ולהחרד בזיכרונם של כל כך הרבה אנשים, על המבנה מדובר להיות משהו באמת יוצא מן הכלל. האמפייר סטייט בילדינג למשל הוא אחד מהסמלים המוכרים ביותר של העיר ניו יורק. גשר שער הזהב הוא הפנים של סן פרנסיסקו, ומגדל אייפל הוא יותר פריזאי מחנות מלאה בגטים. גם ביג בן, מגדל השעון המתנוסס מעל הפרלמנט הבריטי שעל גדות התמזה, הוא סמל שכזה. אין סרט קולנוע שמתרחש בלונדון שלא נקבל בו לפחות שוט אחד של ביג בן, ואין תייר שביקר בבירה הבריטית ולא ראה את השעון הידוע, אולי המפורסם ביותר בעולם. הבריטים רואים בביג בן את אחד הסמלים הלאומיים החשובים ביותר שלהם, כמו שהטאג' מהל הוא סמל להודים, החומה הגדולה לסינים ומגדלי עזריאלי לנו. צלצולי הפעמונים של ביג בן מועברים לעולם כולו בשידור חי על ידי ה-BBC האנגלי פעמיים ביום. חגיגות הסילבסטר נפתחות כשביג בן מציין את שעת חצות, כמו גם את פתיחת אירועי יום הזיכרון לחלליה של בריטניה וכדומה. מה יש בו בביג בן שגורם לבריטים לאהוב אותו כל כך? אחרי הכל, הוא לא המגדל הגבוה ביותר ולא היפה ביותר. ואם מחפשים נכסים היסטוריים חשובים, הרי שהאי הבריטי משופע בהם למכביר. העתיקות של סטונהג' למשל מפורסמות בזכות עצמן בכל העולם. אבל בעיני הבריטים, ביג בן יש רק אחד, ואני לא מכיר עוד הרבה עמים שנתנו למגדל שלהם שם חיבה. אגב, זו טעות לחשוב שלמגדל עצמו קוראים ביג בן. שמו האמיתי של המגדל הוא פשוט מגדל השעון. ביג בן הוא שמו של הפעמון הגדול בתוך המגדל, זה שמצלצל פעם בשעה. בכל אופן, לחשיבות העמוקה שרואים הבריטים בשעון שלהם יכולות להיות מספר סיבות. ראשית, מגדל השעון הוא חלק מארמון וסטמינסטר, בית הנבחרים הבריטי, והוא אחד מהחלקים הדומיננטיים ביותר בבניין הזה. בימים הטובים חלש הפרלמנט הבריטי על אימפריה ענקית שחצתה אוקיינוסים ויבשות והיה ליבה הפועם של ממלכה שעליה נאמר שהשמש לא שוקעת עליה לעולם. בכל רגע נתון זורחת השמש היכן שבעולם על חלק מהאימפריה הבריטית. בית הנבחרים מזכיר לבריטים את ימי הזוהר שלהם, וביג בן הוא סמלו של בית הנבחרים. שנית, צלצול הפעמונים של ביג בן, כפי שכבר אמרתי, הוא חלק מהחיים והמסורת הבריטית. אין בריטי שלא יזהה את הצלצול הזה ששמע אותו אלפי פעמים דרך הרדיו והטלוויזיה. בימי מלחמת העולם השנייה, כך מספרים, כשהבריטים עמדו בפני האפשרות המוחשית שגרמנים יפלשו ויכבשו את ארצם, צלצולו הקבוע של ביג בן היה עבורם תזכורת מנחמת לגבורה ולנחישות של העם הבריטי. וגם מהבחינה הטכנית, ביג בן הוא מקור לגאווה עבורם. עד היום נותר ביג בן מגדל השעון בעל ארבע הפאות הגדול ביותר בעולם, ובמיוחד אוהבים מדריכי התיירים בלונדון לספר על הדיוק המופלא של השעון הגדול. עליו אנחנו נרחיב בהמשך. ארמון וסטמינסטר הוא אחד מהמבנים העתיקים ביותר בלונדון, וקיים בצורה זו או אחרת עוד מימי הביניים בערך משנת 10,016 לספירה. במשך שנים רבות הוא שימש כארמון אמיתי למלכים האנגלים, ולאורך השנים הוא התבסס גם כמקום מושבו של הפרלמנט הבריטי על שני בתיו. מכיוון שארמון וסטמינסטר תוכנן כארמון מגורים למלך, הוא לא התאים במיוחד כבית נבחרים. חברי הפרלמנט נאלצו להתכנס לישיבותיהם בחדרים שהוסבו לצורך העניין באופן מאולתר למדי ולא היו נוחים במיוחד. הבעיה הזו נפטרה באופן חד למדי בשנת 1834, וחברי הפרלמנט חווים את הכיסאות הנוחים שלהם היום דווקא להתפתחויות טכנולוגיות בתחום המסעיר, המרגש ושוקק החיים של ראיית החשבון. מהרגע שהמציאו את הכסף כאמצעי מסחר, מיד גם היו כאלה שהיו חייבים כסף לאנשים אחרים. אחת הבעיות הגדולות ביותר של המסחר בימי הביניים הייתה שחלק משמעותי מהאוכלוסייה לא ידע קרוא וכתוב, כך שרישום מדויק של מי חייב למי כסף וכמה היה בעיה רצינית. כדי להתגבר על בעיה זו, ובהתאם לאידיאל השוויון לפיו יש לאפשר גם לפשוטי העם הבורים ביותר להיכנס לחובות, השתמשו הסוחרים של ימי הביניים במקלות חשבון, או באנגלית tally sticks. מקלות החשבון היו, כפי שמרמז השם, מקלות עץ ארוכים, שעליהם היו חרוטים סימונים שציינו את סכום הכסף המדובר. שקע רחב היה למשל 1,000 פאונד. שקע בעובי אגודל היה 100 פאונד וכן הלאה וכן הלאה. שני סטים של סימונים זהים היו נחרטים על מקל החשבון, ואז היו שוברים אותו לשני חלקים, חלק קצר וחלק ארוך יותר. החלק הקצר היה ניתן ללווה. המקל הארוך יותר שנקרא סטוק ניתן למלווה שהפך להיות סטוק הולדר. המילה הזו היא כמובן בשימוש נפוץ מאוד גם היום ופירושה מחזיק מניות. אחד השימושים הנפוצים ביותר של מקלות החשבון היה ברישום החובות של התושבים למדינה. מכיוון שהיו הרבה מאוד תושבים, היו גם המון מקלות חשבון, אבל האוכלוסייה הלכה והשכילה, ובסופו של דבר כמעט כולם ידעו לקרוא מספרים רגילים, כך שבתחילת המאה ה-18 כבר לא היה צורך בכמויות העצומות האלה של מקלות החשבון שהצטברו במחסני משרד האוצר הבריטי. אבל הרגלים קשה לשנות ונדרשו עוד כמעט 100 שנים עד שהפרלמנט אישר באופן סופי להפסיק את השימוש במקלות החשבון. עכשיו רק נותרה השאלה מה עושים עם כל המקלות האלה. הפתרון היה פשוט למדי, החורף הבריטי הוא קר, חברי הפרלמנט רוצים להתחמם, מקלות חשבון נשרפים מצוין. אבל בשנת 1834 מישהו שם קצת יותר מדי מקלות חשבון בתנור הגדול שחימם את אחד מאגפי הארמון, ואז הוסיף חטא על פשע והשאיר את התנור ללא השגחה. האצילים בבית הלורדים ברגישות האריסטוקרטית האופיינית חשו שהרצפה מעט חמה יותר מהרגיל, ובאמת כעבור כמה שעות לא נותר מהארמון כלום פרט לערימה ענקית של גחלים וכמה מבנים בודדים שניצלו מהשריפה האדירה. המראה של בית הנבחרים עולה בלהבות היה מרהיב למדי, ואלפים מתושבי לונדון באו לחזות במה שהיה לבטח האירוע המסעיר ביותר שהתרחש בעולם הנהלת החשבונות באלף השנים האחרונות. זו גם הייתה הזדמנות כאמור לבנות מחדש את בית הנבחרים כדי שיהיה מתאים יותר לתפקיד זה ולנבחרים יהיה מקום לשבת. השאלה הייתה באיזה סגנון אדריכלי יבנה המבנה. זו לא הייתה שאלה אסתטית או הנדסית אלא דווקא שאלה פוליטית. הסגנון המקובל בעולם באותה התקופה היה הסגנון הקלאסי שמקורותיו בארכיטקטורה היוונית רומית. הבית הלבן בוושינגטון ומבנים אחרים בפריז שבצרפת נבנו בדיוק בסגנון הזה. בדיוק מסיבה זו לא הסכימו הפוליטיקאים הבריטים שארמון וסטמינסטר יבנה מחדש בסגנון הקלאסי. צרפת זה המהפכה הצרפתית והרעיונות הרדיקליים שלה, והבית הלבן מסמל את הרפובליקה נטולת המלך שהייתה פעם מושבה של בריטניה וגם מרדה בה. לכן הוחלט לפנות לסגנון הגותי, שהיה נפוץ בימי הביניים, ועתה חזר לאופנה אצל האדריכלים האנגלים. המאפיינים המוכרים יותר של הסגנון הגותי הם למשל חלונות בצורת קשתות מחודדות, תקרות גבוהות במיוחד, ופסלים משונים יותר או פחות המקשטים את הבניין מבחוץ. לחלק מהפסלים יש גם מטרה שימושית ולא רק דקורטיבית, כמו הגרגויז למשל, המפלצות המכונפות עם הפנים המשונות שהן למעשה מרזבים מעוצבים. זה גם מקור השם גרגויל, רעש הגרגור שעושים המים כשהם זורמים בצינור. הוועדה הפרלמנטרית לעניין הקמתו מחדש של ארמון וסטמינסטר יזמה תחרות פתוחה בין האדריכלים הבריטים, ומתוך 95 ההצעות שהוגשו לוועדה נבחרה הצעתו הזוכה של האדריכל צ'רלס ברי. צ'רלס ברי היה אדריכל מוכשר למדי. כבר בשנות ה-20 לחייו נזקפו לזכותו כמה מבנים מרשימים מאוד, בעיקר כנסיות ומבני ממשל. ברי הבין עם זאת שהעבודה על בית הנבחרים היא משימה בקנה מידה אחר לגמרי ושזו העבודה שעשויה להכניס אותו אל בין דפי ההיסטוריה. השכלתו הארכיטקטונית של צ'רלס ברי הייתה נרחבת למדי. במסגרת לימודיו נסע לאיטליה כדי ללמוד על מבנים מתקופת הרנסנס ואפילו הגיע במסעותיו עד למזרח התיכון וארץ ישראל, שם נחשף לרעיונות שהיו כמעט לא מוכרים לעמיתיו באירופה. הוא גם הכיר את הסגנון הגותי, עליו התעקשו חברי ועדת התכנון הפרלמנטרית, אבל ידע שהוא לא מספיק בקי בו. בנוסף, לברי היו צרות אחרות. הבנייה של הארמון התנהלה בעצלתיים והממשלה לחצה עליו כל הזמן שיוזיל את העלות הגבוהה של העבודה. ואם זה לא מספיק, ברי נאלץ להיאבק עם אחד דוקטור רייד, שנחשב, בעיני עצמו לפחות, למומחה בענייני עברור. הוא היה אחראי על תכנון מערכת הוונטילציה בארמון. מבחינתו של דוקטור רייד, ארמון וסטמינסטר היה מערכת עברור שיש לה בניין, במקום שהמצב יהיה הפוך. למרות מהמצב של ברי, מערכת העברור של דוקטור רייד תפסה כשליש מנפח המבנה כולו, ואחרי שנבנתה ונבדקה נמצא לא שמישה לחלוטין. בגין צרות אלו ואחרות, ביקש ברי את עזרתו של אוגוסטוס פוגין, אדריכל אחר שהיה מומחה לסגנון הגותי והיה אחד מהמובילים של המגמה בבריטניה להחזיר את הסגנון הגותי חזרה למרכז העניינים. אוגוסטוס קיבל את המשימה לעצב את כל הקישוטים החיצוניים והפנימיים כדי להשוות לארמון וסטמינסטר את החזות הגותית, ובנוסף גם תכנן את מגדל השעון המפורסם שבתוכו יוצב ביג בן. העבודה על ארמון וסטמינסטר הייתה קשה ותובענית לאוגוסטוס. מעולם לא עבדתי כל כך קשה בחיי, כתב האדריכל המותש. זאת ועוד, מבלי שהיה מודע לכך, סבל אוגוסטוס מהרעלת כספית. כנראה כתוצאה מתרופה שקיבל כדי לטפל בדלקת עיניים שהכילה כמויות גדולות מאוד של המתכת המסוכנת הזו. בעודו עומל על תכנון מגדל השעון, הלך אוגוסטוס ואיבד את שפיותו. הוא פיתח פחד אובססיבי מפני המוות וגזר על עצמו משטר קפדני של תפילות ועינוי עצמי כדי להכין את עצמו לעולם הבא. זמן קצר לאחר שסיים את תכנון המגדל ומסר את הסרטוטים לצ'רלס ברי, השתגע אוגוסטוס סופית והושפז בבית חולים לחולי נפש. הוא הלך לעולמו בגיל 40, זמן לא רב לאחר מכן. אבל עם כל הכבוד למגדל ולמרזבים הדקורטיביים שלו, הוא לא עיקר הסיפור בפרק הזה, כי עם השעון עצמו. כיאה לשעון שמשקיף על בית הנבחרים של אחת מהאומות המובילות בעולם, הדרישות מביג בן היו חמורות וקשות מהן כמותם. למשל, השעון התבקש לדייק עד לסטייה של לא יותר משנייה אחת ביום. חשוב לזכור שכאן מדובר במנגנון מכני במשקל של כמה מאות קילוגרמים, שיהיה חשוף לטמפרטורות קיצוניות, לרוחות חזקות, ללכלוך ואבק, ושאמור להניע מחוקי שעון כבדים שאורכם כמעט 3 מטרים. למגדל השעון גם 4 פאות, משמע 4 שעוני ענק שכאלה, שכולם מונעים על ידי אותו המנגנון. בתנאים אלה, סטייה של שנייה אחת ליום נשמעה אז כדרישה אבסורדית ובלתי אפשרית ממש. מי שלקח על עצמו את המשימה הקשה של תכנון השעון היה עורך הדין, האסטרונום, האדריכל והשען אדמונד בקט. כן, אדמונד בקט היה אדם חכם שהבין במגוון גדול מאוד של נושאים, והוא גם לא היסס להראות את זה. להגיד שאדמונד בקט היה אדם לא אהוד זה כנראה אנדרסטייטמנט. כולם ידעו שבקט מוכשר ומבריק, בזה לאיש לא היה ספק, אבל האישיות, אוי האישיות. בקט האמין שהוא יודע כיצד צריכים לעשות הדברים יותר טוב מכולם, והתעקש שכל פרט וכל רעיון ימומשו בדיוק לפי הדרך שהוא התווה. הוא היה עקשן, בלתי מתפשר, ואדם לא נוח באופן כללי. כדוגמה מייצגת לאופיו של האיש, אפשר לקחת את הסיפור הבא. ב-1871, כ10 שנים לאחר הקמת ביג בן, נתעורר הצורך לשקם את קתדרלת אלבנס הקדוש, אבל כסף לצורך העניין לא היה. בקט היה אדם עשיר למדי, והציע לממן מכיסו את השיקום בתנאי אחד. הוא יקבע הכל. הוא יניח את התוכניות האדריכליות, הוא בעצמו יפקח על הבנייה. תוצאות השיקום עוררו סערה רצינית באנגליה, מכיוון שאדריכלים רבים טענו שבקט סטה לגמרי מאופייה המקורי של הקתדרלה, ובכך פגם באותנטיות ההיסטורית של השיקום. לו היה בקט מתייעץ עם אדריכלים אחרים לפני השחזור, אולי היה מכה את חיצי הביקורת. זמן מה לאחר מכן זכה בקט בתואר אצולה, ושינה את שמו לברון גרימתורפ. אבל המוניטין שלו היה כל כך גרוע, עד שהפועל טו גרימתורפ הפך לזמן מה לשם נרדף לשחזור לא מוצלח של מבנים היסטוריים. שחצן, עקשן, תגידו מה שתגידו על אדמונד בקט, בשעונים הוא הבין. בנוסף על היותו מתמטיקאי מוכשר שהיה בקי מאוד בעקרונות המדעיים של המקצוע, הוא גם כתב ספר מצליח שבו סקר בהרחבה את כל מנגנוני השעונים שהיו קיימים עד אז. הידע המעמיק הזה גרם לו להבין מהר מאוד ששום מנגנון שעון מוכר לא מספיק טוב כדי לעמוד בדרישות של ביג בן. בשביל השעון הזה הוא צריך משהו חדש לגמרי. שעוני מטוטלת, או כפי שהם מכונים לפעמים שעוני סבא, הם בימינו זן הולך ונעלם של שעונים. אבל במשך מאות שנים, השעונים הללו היו חלק חשוב מאוד מעולם הטכנולוגיה והמדע. רק ב-80 השנה האחרונות מצאנו להם תחליף נאות בדמות שעוני הקוורץ ומנגנונים אלקטרוניים. עד להמצאת שעוני המטוטלת, הדרך היחידה כמעט לדעת כמה זמן חלף בין שני אירועים נפרדים הייתה באמצעות תצפיות אסטרונומיות. האסטרונומיה למעשה היא אחד מענפי המדע שמדידת הזמן היא ממש חלק בלתי נפרד מהם. אסטרונומיה וזמן הלכו תמיד יד ביד עוד בימים שלפני ההיסטוריה הכתובה. השמש, הירח, כוכבי הלכת, גרמי השמיים היו האלמנטים הטבעיים היחידים שהפגינו מחזוריות קבועה וניתנת לחיזוי גם באמצעים פשוטים, ומחזוריות היא כאן מילת המפתח. מתי תגיע ההצפה השנתית של הנילוס? כשמאדים ימצא על רקע קבוצת הכוכבים ההיא. מתי תחזור להקת הציפורים הנולדות הטעימה הזאת שוב לאזור? כשהירח יהיה מלא בפעם החמישית, וכן הלאה וכן הלאה. היום איבדנו כמעט לחלוטין את הקשר הגורדי הזה עם גרמי השמיים, אבל בעבר מי שלא ידע לדקלם את קבוצות הכוכבים ולזהות את כוכבי הלכת היה בצרות רציניות. כה הדוק היה הקשר הזה בין אבותינו והכוכבים, עד שאת עקבותיו אפשר למצוא היום באין ספור מנהגים, ביטויים ומטבעות לשון. ההורוסקופ מציג לחסרי המזל שמאמינים בו 12 מזלות שהם למעשה 12 קבוצות כוכבים שקלות ביותר לזיהוי בשמי הלילה. שמות הימים בשפות הלועזיות למשל הם Sunday, יום השמש, Monday, יום הירח, Tuesday, בצרפתית מרדי, היום של מרס, מאדים, Wednesday, בצרפתית מרסרדי, יומו של מרקיורי, כוכב חמה, Thursday, בצרפתית ג'ודי, יומו של יופיטר, צדק, Friday, בצרפתית ונדרדי, יומו של ונוס, נוגה, ולבסוף Saturday, יום שבת, הוא יומו של סאטורן, שבתאי. הירח אפשר למדוד זמן ברזולוציה של חודש. בעזרת השמש אפשר לחלק את הזמן לימים. עם שעון שמש טוב והבנה בסיסית בעקרונות האסטרונומיה, אפשר להגיע עד לחלוקה של שעות, אבל כדי למדוד דקות, השמש כבר לא מספיק טובה, ושניות, הצחקתם אותי. גלילאו גלילי, המדען האיטלקי המפורסם, ששמו ודאי מוכר למרבית המאזינים, הוא זה שתפס ראשון שהפתרון לבעיית חלוקת הזמן למנות קטנות נמצא בתנועה המחזורית של המטוטלת. הסבר קצר למי שלא למד פיזיקה בתיכון. מטוטלת היא משקולת, תלויה על חוט או מחוברת למוט, שקצהו השני קבוע במקום, למשל תקוע עם מסמר לקיר. המשקולת חופשייה להתנדנד סביב הנקודה הקבועה, ואם ניתן לדחיפה ראשונית, היא תמשיך להתנדנד מעלה, מטה, ימינה ושמאלה למשך זמן ארוך למדי. גלילאו גילה שזמן המחזור של המטוטלת, פרק הזמן שלוקח למטוטלת להשלים תנועת הלוך וחזור אחת, אינו תלוי בכובד של המשקולת התלויה, אלא אך ורק באורך החוט או המוט שמחוברים אליה. הוא גם גילה את הקשר המתמטי בין אורך החוט וזמן המחזור. למה זה חשוב? מכיוון שבאמצעות המשחק עם אורך המוט אפשר למצוא חלוקות זמן כרצונך. אם ראיתם מטרונום מוזיקלי מתישהו, ודאי ראיתם את המשקולת בקצה שלו, שהמיקום שלה קובע את הקצב של המטרונום. לקח לגלילאו קצת זמן כדי להבין שהתנועה המחזורית של המטוטלת עשויה להיות בסיס מצוין ליצירת שעון. זה לא מפתיע שהוא קישר בין המטוטלת ומדידת הזמן, מכיוון שגלילאו היה מגדולי האסטרונומים בדורו. בעזרת המצאה חדשנית בשם הטלסקופ, גלילאו גילה פרטים מדהימים ממש לאותה התקופה, את הירחים של צדק למשל, ואת ההרים והמכתשים שעל הירח. אבל כשהחל גלילאו לחשוב על שעון מטוטלת, הוא כבר היה בן 77, זקן ועיוור לחלוטין. הוא העלה כמה רעיונות ואף החל לעבוד עם בנו על תכנון אפשרי של שעון כזה, אבל הלך לעולמו לפני שהספיק להתקדם ממש. היה זה מדען גדול אחר, כריסטיאן הויגנס שמו, שהמציא את השעון המטוטלת הראשון. התכנון של הויגנס בשנת 1657 הוא זה שהיה הבסיס לכל שעוני המטוטלת מאז ועד לתקופתו של אדמונד בקט וביג בן ואפילו עד לתחילת המאה ה-20. כדי להבין כיצד הצליח אדמונד בקט לתכנן מנגנון שעון שיעמוד בדרישות הבלתי אפשריות כמעט מביג בן, כדאי להקדים ולתת הסבר קצר על העיקרון שמאחורי שעוני המטוטלת. לכל שעון יש כמובן מקור אנרגיה. לצורך הדוגמה, מקור האנרגיה יהיה משקולת כבדה. הבה נלפף את החבל של המשקולת סביב צירו של גלגל שיניים פשוט, ואת גלגל השיניים נחבר לזרועות של מחוגי שעון. בזמן שהמשקולת נופלת לאדמה, היא מסובבת את הציר ומסובבת את גלגל השיניים שדוחף את מחוגי השעון שנעים בעיגול. הנה, כבר יצרנו מנגנון שעון פשוט. הבעיה היא שאם ניתן למשקולת ליפול סתם כך, היא תפגע ברצפה מהר מאוד ולמעשה לא מדדנו שום זמן. לכן צריך לדאוג למשהו שיעצור את המשקולת וידאג לכך שהיא נופלת באופן מבוקר ומדוד. כפי שאתם בטח מנחשים, המשהו הזה הוא המטוטלת. המטוטלת מתחברת לגלגל השיניים באמצעות מנגנון שנקרא מחגר משונן. אני מאמין שהשם מחגר משונן לא אומר לאף אחד שום דבר, ולנסות להסביר איך עובד מחגר משונן דרך הרדיו זה כמו מרוץ חלזונות, איתי, מייגע ולא מעניין אף אחד. לכן אתם תאלצו להסתפק בכך שאומר שבכל פעם שהמטוטלת מגיעה לקצה של התנועה שלה, היא נותנת דחיפה קטנה למחגר המשונן, והמחגר מצידו מאפשר למשקולת ליפול קצת. עוד דחיפה, עוד נפילה קטנה. עוד דחיפה ועוד נפילה וכן הלאה. כל דחיפה שכזו מזיזה את מחוגי השעון מעט קדימה, ומכיוון שהמטוטלת נע בקצב קבוע, גם מחוגי השעון נעים בקצב קבוע. למעשה, הרעש המוכר של שעוני המטוטלת, הטיק-טק, טיק-טק שעושה שעון בן חיל, הוא הרעש של המטוטלת שדוחפת את המחגר המשונן, והמחגר המשונן שמשחרר את המשקולת או את הקפיץ במקרים אחרים. עכשיו, חזרה לאדמונד בקט וביג בן. הבעיה עם כל המנגנון הזה, ובמיוחד המחגר המשונן, היא שהוא היה רגיש להפרעות חיצוניות. אם יונה הייתה מתיישבת על אחד ממחוגי השעון, כל המנגנון העדין של גלגלי השיניים היה משתבש, והמטוטלת הייתה מקבלת דחיפה בזמן לא מתאים. התוצאה, היונה לא רק חרבנה על השעון, היא גם חרבנה את השעון. הפרעות קטנות כמו אלו היו מצטברות כעבור זמן לא רב עד שהיו גורמות לשעון לסטייה משמעותית. הפתרון של בקט היה להמציא מחגר משונן חדש שמבטל את הקשר בין המטוטלת לשאר גלגלי השיניים בשעון. המשמעות הייתה שכעת ההפרעות החיצוניות כמו יונה על מחוגי השעון או אבק בגלגלי השיניים וכדומה אינם משפיעים ישירות על המטוטלת ולכן לא פוגעים בדיוק של השעון. ההמצאה הזו של בקט, יחד עם העובדה שכל מנגנון השעון היה אטום הרמטית לחדירת מים, אבק, רוח וכדומה, אפשרו לו להגיע לדיוק המדהים ממש לאותם הימים של שנייה אחת ביום. אבל גם סטייה של שנייה אחת ביממה עשויה להצטבר על פני תקופה של שבועות וחודשים, ואם לא נטפל בה, הסטייה תהיה גדולה מספיק כדי שנוכל להרגיש בה. גם כאן, לאדמונד בקט היה פתרון יצירתי, פשוט ויעיל עד להדהים. גלילאו, כזכור, גילה שאורך המטוטלת הוא זה שקובע את זמן המחזור שלה. במילים אחרות, ככל שהמשקולת רחוקה יותר מציר הסיבוב של המטוטלת, השעון יהיה איטי יותר. ככל שהיא קרובה יותר לציר, השעון ינוע מהר יותר. בשעון גדול וכבד כמו ביג בן, אי אפשר כמובן להזיז משקולות ענקיות ממקום למקום. אבל אם נוסיף משקל קטן למטוטלת, ההשפעה תהיה למעשה הזזה של מרכז הכובד של המטוטלת כלפי מטה. משמע כאילו הרחקנו את המשקולת מהציר. באופן דומה, אם נוריד קצת מהמשקל של המטוטלת, הזזנו את מרכז הכובד שלה כלפי מעלה, קרוב לציר, והשעון ינוע מהר יותר. אין צורך בשינוי דרמטי במשקל, די בתוספת משקל של מטבע אחת של פני כדי להאיט את השעון, או להאיץ אותו אם מסירים את המשקל, בשתי חמישיות של שנייה בכל יום. וזה גם היה הפתרון של בקט לבעיית הסטייה המצטברת של ביג בן. השעון ממהר קצת? אין בעיה. שתי מטבעות של פני בשקע מיוחד במטוטלת והשעון יעיט מעט. השעון איתי? תוציא את המטבעות מהמטוטלת ולך לקנות לעצמך משהו לאכול בקפיטריה של הפרלמנט. הרעיון המחוכם של בקט מצא את דרכו אפילו אל השפה האנגלית דרך הביטוי put a penny on it, שים על זה פני, שמשמעו תרגיע, תעצור. מנגנון המטוטלת של ביג בן היה מסובך וקשה לתכנון, אבל הוא לא היה הבעיה היחידה שאימה היה צריך אדמונד בקט להתמודד. כפי שהסתבר עד מהרה, גם הפעמון הגדול של ביג בן, הפעמון שיצלצל בכל שעה עגולה, הוא אתגר לא פשוט כלל וכלל. בהתאם לאופיו, גם כשתכנן את הפעמון הגדול, היו לאדמונד בקט דרישות גבוהות. הוא ביקש שהפעמון יהיה במשקל של 14 טונות. אף אחד בבריטניה לא יצק מעולם פעמון מתכת כל כך גדול. אדמונד גם התעקש שהפעמון יהיה עשוי מיציקה של סגסוגת מתכות שלא הייתה מקובלת בעולם. השילוב של פעמון גדול ותהליך יציקה לא סטנדרטי הביא לכך שמרבית בתי היציקה הבריטים פשוט סרבו לקבל את ההזמנה. לבסוף נמצא בית היציקה שיסכים לבצע את העבודה. בשנת 1856 היה הפעמון הגדול מוכן ונלקח ללונדון. הוא הוצב בחצר הארמון שהיה בבנייה, וכבר בבדיקות הראשוניות נזדק הפעמון באופן שהרס אותו לגמרי והפך אותו לבלתי שמיש. בקט לא היה מוכן לשמוע על האפשרות שאולי תכנון הפעמון שלו היה לקוי בצורה כלשהי. הוא היה משוכנע שבית היציקה לא עבד בהתאם להוראות המדויקות והבלתי מתפשרות שלו, והחליט לחפש בית יציקה אחר מקצועי יותר. בית היציקה וייטשפל הסכים לקחת על עצמו את העבודה ויצק את הפעמון מחדש. התהליך כולו, מתכנון הפעמון ועד היציקה האחרונה, לקח כמעט 10 שנים. כשלפסוף היה הפעמון הגדול מוכן, הוא הובל בשיירה מפוארת אל מגדל השעון שבהמון וסטמינסטר. ההמונים הריעו לפעמון הענקי שעבר ברחובות שקושטו במיוחד לאירוע, כשהוא נגרר על עגלה גדולה בידי 16 סוסים שהיו מגונדרים בסרטים צבעוניים. הפעמון הורם אל ראש המגדל, ולונדון כולה עצרה את נשימתה כשביולי 1859 הדהד הצלצול הכביר הזה בפעם הראשונה מעל לונדון. ואז הפעמון נסדק שוב, הפעם אחרי חודשיים של עבודה. הפעם גם אי אפשר היה כבר להוריד את הפעמון מהמגדל ולשלוח אותו לתיקון. זה היה כבר יקר מדי, והפרויקט כולו כבר עבר בלב אחרי את התקציב המתוכנן. בקט הממומר כיתר כל הזמן על כך שגם בית היציקה וייטשפל לא מילא אחר הוראותיו המפורשות, אבל לא הייתה לו ברירה אלא לשנות את התכנון שלו. הוא החליף את הפטיש שדופק על הפעמון לפטיש קטן יותר, כדי למנוע סדקים בעתיד, וסובב את הפעמון רבע סיבוב על צירו כדי להציג לפטיש אזור נקי מסדקים. התוצאה הייתה שעם הפטיש החדש, צלצולו של ביג בן היה קצת מזויף מבחינה מוזיקלית, כבר לא הצלצול הנקי והטהור שרצה בקט להשיג. מי שמבקר במגדל השעון גם היום יכול לראות את הסדק שבפעמון. אבל גם אחרי שנסתיימה פרשת הסדק בפעמון, בקט העצבני לא הפסיק ללכלך על בית היציקה וייטשפל. הוא סיפר לכל מי שהסכים לשמוע שווייטשפל עשו עבודה גרועה וחסכו בחומרים הטובים כדי להרוויח עוד כמה גרושים. בבית היציקה נעלבו קשות. הם לקחו את הדברים של בקט באופן אישי וטבעו אותו לדין על הוצאת דיבה. המשפט מסתיים בניצחון לבית היציקה או בהסכם מחוץ לכותלי בית המשפט, המקורות קצת חלוקים על כך, אבל בקט בכל אופן לא למד לקח. הוא המשיך להשמיץ את בית היציקה גם אחרי המשפט והמשיך לעשות זאת במשך שנים רבות, עד שלבסוף נמאס העניין על בית היציקה והם תבעו אותו לדין שוב, 20 שנה אחרי המשפט הראשון, וזכו גם הפעם. אני לא בטוח שאדמונד בקט הפסיק להשמיץ אותם גם אחרי המשפט השני, אבל בווייטשפל כל כך נעלבו שהם לא שוכחים לבקט את ההשמצות שלו גם היום, כבר כמעט 150 שנה מאוחר יותר. אם תיכנסו לאתר האינטרנט של ווייטשפל, בית היציקה הוותיק שממשיך לפעול גם היום, תוכלו לקרוא את הצד שלהם בסיפור על הפעמון של הביג בן ולראות בעצמכם עד כמה הם לא אוהבים את אדמונד בקט. אי אפשר להשלים את הסיפור על ביג בן מבלי להתייחס לשאלה המסקרנת מכל. מדוע קוראים לו ביג בן? למקור השם ביג בן יש שתי גרסאות. על פי גרסה אחת, ביג בן הוא בנג'מין הול, שר בממשלה הבריטית שהיה אחראי במסגרת תפקידיו גם על פרויקט הבנייה מחדש של בית הנבחרים. בנג'מין, על פי התיאורים מהתקופה, היה אדם גבוה במיוחד ומכאן זכה לכינוי החיבה ביג בן. באחת מישיבות הפרלמנט, כך על פי הסיפור, עלתה שאלת שמו של מגדל השעון החדש. נועמים עלו בזה אחרי זה לבמה, כשהם ממציאים שמות שונים ומשונים, והדיון נמשך ונמרח. כשהגיע תורו של בנג'מין הול, הוא נתן בעצמו נאום ארוך ומפורט על העניין, וכששכר לבסוף את נהר המילים שלו, צעק אחד מיושבי הספסלים האחורים המותשים, למה שלא נקרא לו ביג בן ונגמור עם זה. בין אם זה היה שם מוצלח, ובין אם חברי הפרלמנט היו מוכנים לכל שם ובתנאי שיתנו להם לצאת לשירותנים, ההצעה נתקבלה ברוב קולות. יש ספקות לגבי אמיתותה של גרסה זו. ישיבות הפרלמנט הבריטי תועדו באופן מדוקדק, ובאף פרוטוקול ישיבה מאותה התקופה אין עדות לסיפור הזה, כך שיש סיכוי לא רע שיש כאן עוד מקרה של פוליטיקאי שמנסה לקחת קרדיט על משהו שהוא לא אחראי לו. כאן גם במקום לציין שמגדל השעון שימש עד שלהי המאה ה-19 גם כבית כלא לחברי פרלמנט סוררים. מי שעשה צרות בזמן הדיון לא נלקח על ידי הסדרנים אל מזנון הכנסת, כמו שקורה אצלנו, אלא נחלה בחדר מיוחד במגדל השעון. אני לא נוהג להעלות בפודקאסט הזה נושאים מהפוליטיקה העדכנית, אבל לדעתי בית הנבחרים שלנו יכול להרוויח ממגדל שעון שכזה. אולי אפילו שתיים. הגרסה השנייה למקור השם ביג בן, וכנראה המימנה מבין השתיים, היא שהמגדל נקרא על שמו של המתאגרף בנג'מין קאונט, שהיה גדול המתאגרפים בבריטניה ואולי בעולם כולו באותם הימים. קאונט היה בחור קשוח באופן יוצא מן הכלל, ועובדה זו בולטת עוד יותר כשמבינים שהאיגרוף באותם הימים היה איגרוף באגרופים חשופים. זה נשמע ספורט כואב וכנראה שבצדק, אבל למען ההגינות כדאי לציין שהבריטים הקפידו על חוקי הג'נטלמניות, ואסור היה להקות את היריב כשהוא על הרצפה או באזורים כואבים במיוחד כמו יעלומי הקטר נקרא להם. לקרבות האגרוף לא הייתה הגבלת זמן, וקרב היה נמשך עד שאחד המתנודדים היה מתמוטט. קאונט, בחור מגודל, לא היה אילוי מבחינה טכנית, אבל הסיבולת היוצאת מגדר הרגיל שלו אפשרה לו לנהל קרבות של 30 ו-40 סיבובים. הסיבולת האגדית הזו שלו הקנתה לו מעריצים רבים בלונדון, ויש סיכוי סביר למדי שהמגדל הגבוה נקרא על שמו. ביג בן הוא אחד מהשעונים המוצלחים ביותר שנבנו אי פעם. האמינות שלו היא משהו שכאילו נלקח הישר מהאגדות. במשך 100 השנים הראשונות לפעולתו, ביג בן שמר על דיוק קפדני ופעולה סדירה, וזאת על אף אירועים דרמטיים כמו הפצצת ארמון וסטמינסטר על ידי חיל האוויר הגרמני במלחמת העולם השנייה. הפצצות השמידו חלק מבית הנבחרים, ורסיסים פגעו בשתיים מתוך 4 הפאות של מגדל השעון, אבל ביג בן המשיך לתקתק ללא הפרעה. התקלה הראשונה המשמעותית שהראה לביג בן הייתה בשנת 1962, שנה בה החורף היה קשה במיוחד. השלג הכבד שירד על המגדל גרם לביג בן לצלצל את הצלצול המסורתי שלו לכבוד כניסת השנה החדשה ב-10 דקות איחור. התקלה הבאה בשנת 1977 הייתה חמורה אפילו יותר. אחד מחלקי המתכת של מנגנון השעון נשבר כתוצאה מעייפות החומר. ביג בן הושבת למשך 9 חודשים תמימים. בשנים האחרונות עובר ביג בן שיפוצים ועבודות החזקה מדי פעם, כדי לאפשר למנגנון שלו להמשיך ולתקתק גם עמוק אל תוך המאה ה-21. הבריטים אובססיביים ממש לגבי מצב בריאותו של הסמל הלאומי שלהם. דיווחים שוטפים על עבודות התחזוקה בשעון מופיעים באתר האינטרנט של הפרלמנט. בשנת 1980 דיווח ה-BBC שכדי למנוע תקלות מכניות עתידיות במנגנון השעון של ביג בן, יוחלפו מחוגי השעון הגדולים והמסורבלים בתצוגה דיגיטלית מודרנית. הדיווח הזה עורר סערה גדולה בבריטניה, ורשות השידור הבריטית קיבלה עשרות מכתבים ממאזינים שזעמו על הפגיעה בקודש הקודשים של האומה, עד שמישהו שם לב לתאריך. האחד באפריל. עד כאן התוכנית של הפעם, אני מקווה שנהנתם. אני מזכיר לכם, אנחנו מחפשים עורך או עורכת לשונית לתוכנית, ואתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצה של התוכנית בפייסבוק, אם יש לכם חשבון באתר. אתם כרגיל מוזמנים לבקר את אתר הבית שלנו, www.ranlevi.blogspot.com, ולשלוח למיילים עם הערות ורעיונות לכתובת המייל הפרטית שלי, ran.levi@gmail.com. עד השבוע הבא, להתראות. In this house, we obey the laws of thermodynamics!